שלום וברוכים הבאים לפרק 20 של לומדים יין עלילות לבל 3. ובעצם עד כה יצא לנו לחסות את כל מדינות היין הגדולות המפורסמות בעולם, ובפרק הזה בעצם אנחנו הולכים לגעת בכל הנושא של עינות מבעבעים. אז אנחנו נתחיל בייצור של עינות מבעבעים בכל מיני שיטות קלאסיות, ובסוף אנחנו נתקדם לכל יין מבעבע ספציפי ונרחיב עליו קצת יותר. אז בואו נתחיל. קודם כל צריך להתחיל לדבר על הקרן. הדרישות מענבים ליין מבעבע הן שונות משמעותית מאלו של עינות רגילים. קודם כל, הענב שמשתמשים בו בשביל יין מבעבע צריך להיות בעל פחות סוכר, וזה משהו מאוד חשוב, כי בעצם בייצור עינות מבעבעים בדרך כלל יש תסיסה שנייה שמעלה את רמת האלכוהול בעוד 1.5% פחות או יותר. ועל כן בעצם מכוונים לענב שמצליח להפיק יין של 10 עד 11% אלכוהול בתסיסה הראשונה. הדבר השני החשוב זה שיש צורך ברמת חמיצות גבוהה. והדבר השלישי החשוב, למרות שתי הדרישות הקודמות, הענבים צריכים להיות בשלים. זאת אומרת, זה לא יעזור לבצור ענבים מוקדם מאוד כשהרמת חמיצות מאוד גבוהה ואין סוכר. כי אם הענבים לא יהיו בשלים, אז בעצם היין שנקבל בסוף יהיה חסר ארומות. אז בגלל שלושת הדברים האלו, מבעבעים מייצרים בעיקר באזורים קרים מאוד, ואנחנו נראה את זה כמעט בכל העינות שאנחנו נפגוש. אז לסיכום, הענבים מהכרם, בשביל לייצר מהם יין מבעבע, צריכים להיות בעלי מעט סוכר, חמיצות גבוהה ומאוד בשלים. ובגלל זה צריך להכין אותם באזורים קרים. מבחינת הטיפול בענבים, ייצור מבעבע איכותי דורש טיפול איכותי בענבים. מבחינת הבציר, בשביל להכין מבעבע איכותי, בדרך כלל נצטרך בציר ידני של ענבים שהקליפה שלהם לא נקרעה. במבעבעים יותר זולים, בדרך כלל יש שימוש בבוצרת מכנית. מבחינת הסחיטה, צריך לסחוט את הענבים כמה שיותר מוקדם, ממש כשהם מגיעים ליקב. הסחיטה תהיה עדינה, כדי לא להוציא תנינים או צבע, שעושים למשל מבעבע לבן מענב אדום, ואנחנו נמנעים ממעיכה לפני הסחיטה, כדי למזער מגע של היין עם הקליפות. עכשיו יש לנו כל מיני שיטות להכנת יין מבעבע, אנחנו נדון בחמשת השיטות העיקריות שצריך להכיר. באירופה, השיטה, כל אחת מהשיטות נקבעת לפי חוקי המקום. אנחנו נדבר על שיטות שמסורתיות יותר, ואנחנו גם נדבר על שיטות יותר חדשות כמו שיטת הטרנספר. שבשתיהן אנחנו מקבלים אופי מאוד שמרי, זאת אומרת, שמרגישים את השמרים בהם. אז אנחנו נרגיש דברים כמו חמאתיות ולחמיות, ואנחנו נשווה אותם לשיטות כמו שיטת הטנק, שבה אנחנו בעצם לא נקבל את האופי השמרי הזה. אז בואו נתחיל לפרט מהן חמשת השיטות העיקריות, ונתחיל עם השיטה המסורתית. אנחנו נרחיב עליה בסוף, אבל בקצרה מדובר ביין שעובר תסיסה שנייה בבקבוק. השיטה הזאת היא השיטה הכי נפוצה למבעבעים יוקרתיים, היא שיטה איטית ויקרה לביצוע. מה שקורה זה שאחרי הבציר והסחיטה אנחנו מכינים את היין, מערבבים בין זנים שונים, ואז מבקבקים ביחד עם שמרים. ואנחנו בעצם מייצרים תסיסה שנייה בבקבוק, היא זאת שתיתן את הבועות. לאט לאט אנחנו מוציאים את השמרים המתים, זה תהליך מאוד איטי שנקרא רידלינג, אנחנו צריכים לסובב לאט לאט את הבקבוקים כדי שהשמרים לאט לאט יצאו החוצה אל צוואר הבקבוק, ואז בעזרת הדיסגורג'מנט, זה שלב נוסף שאנחנו נרחיב עליו שוב אחר כך, אנחנו מצליחים להוציא את השמרים האלו החוצה ולהכניס פקק יין, פקק שם רגיל. אחרי זה אנחנו מיישנים את הבקבוק ואז היין מוצא למחירה, ועל התווית של הבקבוק אנחנו נראה שיהיה רשום traditional method. זו שיטה שמאפיינת מבעבעים כמו שמפניה למשל. בהשוואה לטרדישנל מתד, ואנחנו נרחיב עליה בסוף, יש לנו את שיטת הטרנספר. שיטת הטרנספר היא מבוססת על השיטה המסורתית, אבל בעצם היא נחשבת מעין שדרוג קל, כי היא מדלגת על שלב הרידלינג והדיסגורג'מנט, שהם יקרים ואיטיים מאוד. ובכך אנחנו יכולים להשיג יין בצורה קצת יותר זולה. השיטה הזאת היא בעצם זהה לשיטה המסורתית עד האמצע, עד השלב שבו צריך לאט לאט להוציא את השמרים החוצה. אלא שבמקום לעשות את הרידלינג האיטי הזה, היין מועבר כולו למחלי לחץ אטומים, ואז היין מוסנן החוצה ממנו ללא השמרים המתים. אנחנו מוסיפים משהו שנקרא ליקר דה אקספדישן, והיין בעצם מבוקבק מחדש. היתרון של השיטה זה בעצם ייצור של יינות איכותיים בצורה זולה יותר, ועל הבקבוק אי אפשר לכתוב יותר traditional method, אבל חשוב לנו לציין שהייתה תסיסה בבקבוק, כמו בשיטה המסורתית, כמו בשמפניות. ולכן על הבקבוקים האלה יהיה פשוט כתוב bottle fermented, כלומר הוצס בבקבוק. אלה שתי השיטות של התסיסה בבקבוק, ומפה אנחנו עוברים לשלוש שיטות נוספות. שהראשונה בהן זאת שיטת הטנק. שיטת הטנק בעצם משמרת את טעמי היין המקורי. ובגלל זה זאת שיטה שהיא דווקא אידיאלית עבור מבעבעים שעושים ממוסקט או ריזלינג, או מבעבעים פירותיים יותר כמו פרוסקו, שזה מבעבע צפון איטלקי מאוד מפורסם. השיטה הזאת היא זולה יותר ומהירה יותר מהשתיים הקודמות. התסיסה הראשונה, כרגיל, מתרחשת במחלי נרוסטה גדולים כדי לשמר את אופי הפרי, בלי שימוש במלולקטיק פרמנטיישן, זאת אומרת בלי תסיסה שניונית, וגם בלי עישון בעץ. אחר כך, יש הוספה של מעט סוכר בשמרים בשביל תסיסה שנייה, אבל, וזה החלק החשוב, היא נעשית לא בבקבוקים, אלא במחלי לחץ אטומים גדולים מאוד. כך שה-CO2, הפחמן הדו-חמצני, הוא מומס בנוזל. היין עובר סינון בדרכו החוצה מהשמרים, ומבקבקים אותו בלחץ בתוך בקבוקים. היין, לעומת השיטות הקודמות, לא מכיל טעמי שמרים, כי הם לא ישנים תקופה ארוכה במחל. אז זאת שיטת הטנק, שיטה שבעצם יוצרת לנו יין קצת יותר פירותי, לעומת שתי השיטות הקודמות. השיטה הבאה, הרביעית, שאנחנו צריכים להכיר, זאת שיטת האסטי. השיטה הזאת היא שיטה ליצור מבעבעים מתוקים, והיא נקראת על שם אזור אסטי שנמצא בפיאמונטה. וזה המקום שבו היא נעשית. הייחוד בשיטה הזאת לעומת כל שאר השיטות, זה שיש רק תסיסה אלכוהולית אחת. התהליך פה הוא קצת שונה. המיץ נסחט מענב ונשמר בקירור, ובעצם כשאנחנו נדרשים להכין יין, מחממים אותו ומכניסים למחלי לחץ לתסיסה. בהתחלה, נותנים לפחמן הדו-חמצני לברוח החוצה, אבל בשלב מסוים בתסיסה, בעצם חוסמים את יציאת הפחמן הדו-חמצני, והתסיסה ממשיכה עד שרמת האלכוהול מגיעה בערך ל-7%, והלחץ מגיע ל-5 או 6 אטמוספרות. בעצם את התסיסה אנחנו מפסיקים מוקדם על ידי קירור היין, ואז יש סינון כדי להיפטר מהשמרים המתים. אז אנחנו מקבלים יין מבעבע, שנשאר בו סוכר אז הוא מתוק, עם רמת אלכוהול יחסית נמוכה, 7%, ואנחנו צריכים רק תסיסה אחת בשביל זה. לבסוף, השיטה האחרונה היא שיטת הקרבוניישן. בעצם זאת שיטה די זולה, היא שיטה הזולה ביותר. מה שקורה זה פשוט שמזריקים CO2 בצורה מכנית ליין שולחני, שמבקבקים אותו תחת לחץ. זה מאוד שימושי כדי לייצר מבעבעים פירותיים, זה טוב ליהנות מענבים עם טעמים ארומות חזקות כמו סוביניון בלאן. אז אלה חמשת השיטות העיקריות להכנת יין מבעבע. ונשאר לדבר על סגנונות של יין מבעבע, מונחים שמתארים רמת סוכר, ואז נרחיב על השיטה המסורתית. אז יינות מבעבעים נעשים ברמות מתיקות שונות. ליינות שמגיעים מה-EU, מאירופה, יש חובת ציון של רמת המתיקות, והמונחים הבאים הם מונחים מאוד חשובים שקשורים ליין ומתארים את סגנון היין המבעבע. אז קודם כל, רוב הזמן אנחנו רואים את המילים non-vintage או בקיצור NV על בקבוקים, וזה קורה כאשר היין עשוי מענבים מבצירים שונים. זה משהו שאנחנו לא רואים ביינות שולחניים בדרך כלל, אלא רק במבעבעים. וזה כאשר היין עשוי מבצרים שונים, וזה נעשה כדי לשמור על איזושהי רמת אחידות משנה לשנה ביינות של היצרן. לעומת נן וינטג' לפעמים אנחנו יכולים לראות יין מבעבע שיש עליו שנה, וזה בקיצור וינטג'. בשמפיין המונח הזה מתאר יינות שיוצרו מענבים של בציר מסוים, במקומות אחרים מותר להשתמש באחוז קטן של ענבים מבציר נוסף. במקומות כמו שמפיין, שיש בהן שוני רב משנה לשנה, יינות כאלה מייצרים רק בשנים מובחרות, והן גם יותר יקרים. במקומות אחרים, לינות כאלו, יינות וינטג', אין בהכרח יוקרה מיוחדת. זה משהו שחשוב להבין. רוזה. אז בניגוד לרוזה שולחני, שיש לו שיטות ייצור ספציפיות, הרוזה המבעבע יכול להיות מיוצר על ידי ערבוב של יין אדום ולבן. ממש לוקחים יין אדום ויין לבן, מערבבים ביניהם ומקבלים רוזה. משהו שלא רואים בעינות שולחנים, אלא רק בעינות מבעבעים. או שאפשר לעשות גם השריה קצרה של הקליפות. קליפות של זן אדום כדי לקבל מבעבע רוזה. ניתן להוסיף או לתקן צבע בעזרת מה שנקרא ליקור דה אקספדישן. יש אפלסיונים מסוימים שבהם ניתן לייצר רוזה רק בעזרת השריה עם הקליפות, כמו שעושים בעין רגיל, ולא על ידי ערבוב. ערבוב של עין אדום ולבן כדי לייצר מבעבע רוזה נקרא בעצם בלנדינג. אז אי אפשר לעשות את זה בכל אזור שבו אפשר לייצר רוזה. יש עוד כמה מונחים שהרבה פעמים רואים אותם על בקבוקי מבעבעים. הראשון זה בלאן דה בלאן. בלאן דה בלאן זה מבעבע לבן שעשוי רק מזני ענבים לבנים. בלאן דה נואר זה מבעבע לבן שעשוי רק מענבים אדומים. כלומר סחטו אותם וזרקו את הקליפות ישר ובעצם אנחנו לא קיבלנו את הצבע. ופרסטיג' קובה זה לא מונח רשמי, אבל לרוב הרבה יצרנים משתמשים בו כדי לתאר את היין האיכותי ביותר שלהם. מבחינת רמות הסוכר, אנחנו רואים פה שימוש במילים אחרות לעומת יינות שולחניים. יש כל מיני מושגים, הכי חשוב לנו להכיר מה אומר ברוט נטור, ברוט ודמי סק. עכשיו כל אחד מהם מציין טווח של גרם סוכר שירי לליטר. אז קודם כל ברוט נטור נקרא גם זירו דוסאז' זה בעצם עד 3 גרם סוכר לליטר. מאוד נמוך. אקסטרה ברוט או אקסטרה הרב תלוי באיזה מדינה זה בעצם מ-0 עד 6 גרם סוכר שירי לליטר. ההגדרה הבאה חשובה בהגדרה של ברוט. ברוט או הרב זה בעצם בין 0 ל-12 גרם סוכר שרי לליטר. ויש עוד כמה הגדרות שהן טיפה פחות קריטיות. הראשונה היא אקסטרה סק או אקסטרה דרי או אקסטרה טרוקן, תלוי באיזו מדינה אנחנו רואים את זה, בין 12 ל-17 גרם סוכר. הקטגוריה הבאה זה סק. סק או סקו או דרי או טרוקן. זה בין 17 ל-32 גרם סוכר לליטר. ואז הקטגוריה הבאה היא כן חשובה, קטגוריית הדמיסק. דמיסק או סמיסקו, מידיום דרי, אבוקטו, הפ טרוקן, זה בעצם כביכול חצי יבש, זה בין 32 ל-50 גרם סוכר לליטר. ולבסוף יש לנו את הרמה המתוקה, סוויט, שזה בעצם מעל 50 גרם סוכר לליטר. אז אני אחזור שוב על שלושת הקטגוריות הכי רלוונטיות. ברוט נטור זה בין 0 ל-3 גרם סוכר. ברוט בין 0 ל-12 גרם סוכר. ודמיסק בין 32 ל-50 גרם סוכר. הבדל משמעותי. לבסוף, לפני שנתחיל לדבר ממש על כל מבעבע מהעולם בנפרד, אנחנו צריכים להכיר לפרטי פרטים את שלבי השיטה המסורתית, ה-traditional method. ובעצם יש לנו 7 נקודות לעבור עליהן. אנחנו נתחיל עם הכנת יין הבסיס או הנקודה הראשונה. בעצם זה הכנת יין רגיל. תסיסה ראשונה במחלי נרוסת הגדולים. אני רק אזכיר, השיטה הזאת מאפיינת יינות כמו למשל שמפניה. אז בהכנת היין הראשוני, קודם כל תסיסה ראשונה במחלי נרוסת הגדולים, לעתים משתמשים בעץ במקום, כדי לייצר יין יבש. היין הזה יכול לעבור תסיסה שניונית, מלולקטיק פרמנטיישן, או ישון מקדים בעץ לפי מה שהיינן מחליט. היין לפעמים יכול להתיישן עד שמתחילים להפוך אותו למבעבע. ואז כך אפשר לערבב בין בצירים שונים. אני ישנתי יין מ-2010, בינתיים עשיתי עוד יין מ-2015, ואפשר לערבב את שניהם. לדוגמה. הנקודה השנייה היא הערבוב, הבלנדינג. בעצם הערבוב הזה נעשה ביין מבצרים שונים, וגם מענבים שונים. למשל בשמפניה אנחנו נראה שיש לנו גם פינו נואר וגם שרדונה. אז הערבוב הוא גם נעשה מבצרים שונים וגם משני הזנים השונים האלו, כדי לשמור על איזושהי אחידות של המבעבע משנה לשנה. בנוסף, הערבוב בין הזנים מייצר איזשהו איזון ליין, והערבוב בין בצרים מעניק איזושהי מורכבות. הנקודה השלישית היא בעצם התסיסה השנייה, התסיסה השניונית. זאת בעצם התסיסה שאמורה להביא לנו את הבועות במבעבע. אז אחרי שעושים את הערבוב הזה בין הבצרים, מכניסים לבקבוק ומוסיפים משהו שנקרא ליקר דה טיראז'. בעצם ליקר דה טיראז' זה מונח של הוספה של קצת יין עם שמרים, נוטריאנטים לשמרים כדי שהם יוכלו לעבוד, ואיזשהו clarifying agent. בעצם המטרה של ההוספה הזאת היא כדי לייצר תסיסה נוספת בבקבוק. אחרי שהוספנו את הליקר דה טיראז', סוגרים את הבקבוק עם משהו שנראה כמו פקק בירה, ומניחים את הבקבוק אופקית במרתף עם טמפרטורה נמוכה קבועה. התסיסה השנייה הזאת היא איטית מאוד. היא מעלה את אחוז האלכוהול בעוד 1.2-1.3%. תוך כדי שה-CO2 מהתהליך נמס לתוך היין. הלחץ מצטבר כתוצאה מכך הוא בערך 5-6 אטמוספרות. הנקודה הרביעית, תוך כדי התסיסה השניונית ובעיקר בסיומה, אנחנו מקבלים בעצם yeast autolysis, זאת אומרת פירוק עצמי של השמרים. כתוצאה מהסיום של התסיסה הזאת, השמרים מתים, ואז יש משקעים של שמרים מתים, שקראנו להם גם lees. לאחר כמה חודשים, התאים של השמרים המתים בעצם מתים ומשתחרר מהם חומר אל היין, והחומר שמשתחרר מהשמרים מעניק להן את הטעמים הלחמיים והחימתיים האלו, שמאפיינים יינות כמו שמפניה. התהליך הזה אורך בערך 4-5 שנים, זאת אומרת הוא מאוד מאוד ארוך. שמירת היין עם השמרים עוזרת ליין להישאר רענן לאורך תקופה ארוכה יותר. ואנחנו עוברים לנקודה הבאה, כבר הנקודה החמישית, זה תהליך הרידלינג. לאחר העישון אנחנו צריכים בעצם להסיר את המשקעים של השמרים המתים בעזרת שני תהליכים. אז התהליך הראשון זה הרידלינג עצמו. בתהליך הזה לאט לאט מתאים את הבקבוק למנח אנכי שהפקק יהיה כלפי מטה. זאת אומרת, כל כמה זמן אנחנו לוקחים את הבקבוק ומסובבים אותו טיפה יותר, ככה שהשמרים לאט לאט יפלו אל הצוואר. אז השמרים, המשקעים באופן כללי, לאט לאט נופלים למטה ונאספים סביב הפקק. באופן מסורתי התהליך נעשה באופן ידני, שהיו שמים בקבוקים הפוכים על איזשהו מתקן, שכל יום הבקבוק היה מקבל נענוע קל, כדי קצת להזיז את השמרים, סיבוב, ואז מעמידים אותו על העמדה במנח קצת יותר אנכי. זה היה תהליך שלקח בערך 8 שבועות, רק כדי לגרום לשמרים ליפול למטה. כיום התהליך הזה הוא מכני, כדי לחסוך עלויות מן הסתם, ומשתמשים באיזשהו מכשיר, מכונה ענקית כזאת שיכולה להחזיק 500 בקבוקים על זרוע הידראולית, ואז התהליך הזה נגמר תוך כמה ימים. השלב הבא, בסוף הרידלינג, הוא שלב הדיסגורג'מנט, ובעצם הקורקינג, בעצם הכנסת הפקק האמיתי. זה בעצם הנקודה השישית, ואחת לפני האחרונה. בסוף של הרידלינג, מכניסים את הבקבוקים הפוכים למחל עם תמיסה מאוד קרה שמקפיאה את הפקק ואת צוואר הבקבוק ביחד עם המשקעים. אז יש לנו את המשקעים קפואים ליד הפקק, אנחנו מסובבים את הבקבוק למנח רגיל, מוציאים את הפקק, והגזים שבבקבוק מעיפים את המשקעים הקפואים החוצה. ואז כדי לפצות על הנוזל שנשפך לנו, אנחנו ממלאים את הבקבוק עם נוזל שנקרא ליקר דה אקספדישן. ואז אנחנו מכסים את הבקבוק עם פקק לחץ משעם, שמוחזק גם בכלוב של חוטי מתכת, מה שאנחנו רואים כשאנחנו פותחים בקבוק מבעבע בבית. כיום התהליך הזה מתבצע באופן מכני ומהיר. הליקר דה אקספדישן זה תערובת של יין עם קצת סוכר, שבעצם היא זאת שתקבע את רמת המתיקות הסופית של היין, תלוי כמה סוכר הכנסנו. לרוב את הליקר דה אקספדישן מכנים גם דוסאז'. היא בעצם עוזרת, היא תורמת לאיזון של החמיצות ופיתוח הטעם ביין. יינות שבהם הדוסאז' אינו מכיל סוכר כלל, זה היינות שמכנים אותם ברוט נטור. ההגדרה הזאת שאמרנו שלפיה ביין יש בין 0 ל-3 גרם סוכר שירי, זה בעצם היינות שבהם הדוסאז' לא מכיל סוכר בכלל. לדוסאז' יש תרומה מאוד משמעותית למבנה של המבעבע הסופי שאנחנו מקבלים. רוב המבעבעים בעולם מבוקבקים עם שעם, שנדחס בעוצמה חזקה מאוד לבקבוק, ועל כן כשהוא יוצא החוצה, אז הוא נראה כמו פקק פטריה. וזה בעצם תוצאה של הלחץ מהבקבוק בלבד. הנקודה האחרונה היא בעצם יישון בבקבוק. לרוב יש יישון של לפחות כמה חודשים, כדי לתת לדוסאז' לליקר דה אקספדישן, להתאמה כרוי בתוך היין. ועליה פשוט ניתן לשתייה ישר אחרי שמבקבקים. אבל העיינות האיכותיים הם ממש מרוויחים מהיישון בבקבוק. עכשיו כשדיברנו על איך מייצרים יין מבעבע, נשאר לדבר על העיינות המבעבעים השונים מהעולם. בגדול, ההבדל העיקרי בין אירופה לעולם החדש זה שבאירופה יש תקנות מחמירות לגבי באיזה זן מותר להשתמש, והאם צריך ליישן על השמרים או לא. ואנחנו נתחיל עם שמפניה. בגדול שמפניה זה אפלסיון אחד, שמפיין AC, אבל בעצם יש שם כל מיני כפרים שיש להם סטטוס משלהם. יש 44 כפרים שמדורגים בתור פרימייר קרו, ויש 17 כפרים שמדורגים בתור גרנד קרו. אבל שלא כמו בבורגון או אלזס, את הדירוג נותנים לכפר שלם, ולא נותנים לכל כרם בנפרד. זה אומר בעצם שיכול להיות שיש לנו כרמים מאוד איכותיים שנמצאים בכפרים עם דירוג יחסית נמוך. ומנגד, לא כל חלקה בכפר שהוא גרנד קרו היא תהיה בעלת אותה רמת איכות. בתוך האפלסיון הזה של שמפניה יש 5 תתי-אזורים, הם מכילים את רוב הכרמים, והם נפרסים על גבי שטח יחסית רחב. 3 תתי-אזורים הכי מפורסמים מקובצים סביב העיר רמס, והם נקראים מונטניה דה רמס, ואלי דה למאן וקוט דה בלאן. יש אזור נוסף שנקרא קוט דה סזאן, הוא נמצא 30 קילומטר דרומית משלושת האזורים הקודמים, ויש אזור נוסף, קוט דה בר, שהוא הכי רחוק, הוא בערך 100 קילומטרים דרום-מזרחית לכל האזור הזה. בשמפניה צריך לדבר על האקלים, זני ענבים ואיך מייצרים את היין. אז קודם כל האקלים, האקלים בשמפיין הוא קר וקונטיננטלי, ובגלל הקור קשה לגדל ענבים. גם בשנים החמות ביותר ענבים לא מפתחים הרבה סוכר, ויש להם חמיצות יחסית גבוהה, שזה אידיאלי למבעבע. הסכנה העיקרית בשמפיין, וזה צריך לזכור, היא כיפאון, ובגלל זה הרבה כרמים נטועים על מדרונות הרים. האדמה עשויה בעיקר גיר, וזה טוב כי בעצם המים מחלחלים מהר דרך גיר, וזה יחסית טוב למקומות גשומים. מבחינת זני הענבים, יש שלושה זני ענבים עיקריים שמשתמשים בהם בשמפניה, והם שרדונה, פינו נואר ומונייר. מונייר זה הזן השלישי, זה זן ענבים אדום. השרדונה גדל בעיקר בקוט דה בלאן ובקוט דה סזאן. הפינו נואר גדל בעיקר במונטניה דה רמס ובקוט דה בר, ואת המונייר מגדלים בדרך כלל בוואלי דה למארן. וזה בגדול מה שצריך לדעת לגביהם. מבחינת ייצור היין, בשמפניה מייצרים יין רק בשיטה המסורתית. הענב נקטף ידנית ונלקחים רק ענבים שלמים ובריאים. בסחיטה, המיץ הראשון שיוצא נקרא קובה. ממנו עושים את השמפניות הכי יוקרתיות. והשאר, לא, הוא נקרא טיילי. התסיסה הראשונה נעשית או בעץ או בנרוסטה או בשילוב של שניהם. תסיסה שניונית או עישון בעץ הם אופציונליים. לא חייבים. בגלל תנאי מזג האוויר המשתנים, הערבוב בין ינות מבצירים שונים הוא מאוד חשוב. ינות שהם נן וינטג' מחויבים בעישון של לפחות 15 חודשים, שמתוכם 12 לפחות נעשים על השמרים, וינות וינטג', זאת אומרת מבציר מיוחד, מחויבים בעישון של לפחות 3 שנים, שמתוכם 12 חודשים לפחות הם על השמרים אמיתיים. לכל הינות האלו יש טעמי שמרים חזקים יחסית וחמיצות גבוהה. ינות הוינטג' לעומת הנן וינטג' יותר מרוכזים בטעם שלהם, הם בעלי גוף יותר מלא והם לא יוצאים כל שנה. בלאן דה בלאן, שזה במקרה הזה שמפניה שנעשית משרדונה, היא לרוב יותר כלילה, והבלאן דה נואר בדרך כלל בעלת גוף יותר מלא. פרסטיג' קובה לעתים זה מונח שמציין את יין הדגל של היצרן, והסגנון הנפוץ ביותר שמפניה זה ברוט, למרות שהיא באה במגוון רמות מתיקות. במקרה של שמפניה ברוט נטור זה משהו לא כל כך נפוץ. מבעבע צרפתי נוסף שיש להכיר זה בעצם הקרמו. קרמו מתייחס לכל מיני אפלסיונים שונים של מבעבע צרפתי. החשובים מביניהם זה הקרמו דה אלזס, קרמו דה בורגון וקרמו דה לואר, שמגיעים מאלזס, בורגון ולואר בהתאמה. העינות האלה מיוצרים בשיטה המסורתית ונחים לפחות 9 חודשים על השמרים המתים, מתוך האזורים הרלוונטיים האלו. הזנים שיהיו ביין הם יהיו אותם זנים שמותרים לשימוש עבור כל אזור. זאת אומרת, בקרימו דה בורגון אנחנו נקבל מבעבע שעשוי בעצם משרדונה. למרות שזה לא מקביל לחלוטין, כי בקרימו דה אלזס אסור להשתמש במוסקט וגבורץ, למרות שזה זנים של אלזס, ושרדונה דווקא כן מותר בקרימו דה אלזס. מבעבעים נוספים שצריך להכיר זה את של סומור ובוברה. עמק הלואר היא בעצם יצרנית המבעבעים השנייה בגודלה בצרפת אחרי שמפיין. שני אפלסיונים ליצור מבעבע בעמק הלואר שהם לא קרמו דה לואר זה סומור, שהם מייצרים מבעבעים משרדונה, שנין בלאן וקברנה פרנק, ובוברה, שמייצרים מבעבעים משנין בלאן בכמות גבוהה יותר מעינות הרגילים שמייצרים בבוברה. שנין בלאן הוא יחסית חומצי, אז בעצם הוא אידיאלי למבעבעים, והוא לא מפתח טעמים שניונים קלאסיים מהשמרים כמו לחם, חמה, ופירוק השמרים בעצם מעניק טעמים יותר מאושנים וכלואים. העינות האלה מייצרים גם הם בשיטה המסורתית, והם מתיישנים כמו קרמו לפחות 9 חודשים על השמרים המתים. פה בעצם סיימנו עם צרפת ואנחנו עוברים לדבר על ספרד. בספרד יש לנו את הקווה המפורסמת. קווה היא מהוות DO שמכסה אזורים גיאוגרפיים שלא המשכים זה לזה ברחבי ספרד. זאת אומרת, אין לנו אזור אחד שקוראים לו קווה, ושם מייצרים קווה. מרבית הקווה היא מגיעה מקרמים בקטלוניה סביב פנדס, שזה מאוד קרוב לברצלונה יחסית. אזורים שמותרים לייצור קווה מצויים גם בתוך נברה, ריוחה ווולנסיה, כלומר יש פיזור יחסית משמעותי של האזורים שמייצרים את הקווה. קווה מיוצרת בשיטה המסורתית, כמו שמפיין, ועליהם להתיישן לפחות 9 חודשים עם השמרים המתים. הזנים המסורתיים שמשתמשים בהם בקווה זה מקבאו, שרלו ופריאדה, שאלה הזנים הלבנים, ואם רוצים להשתמש בזנים אדומים, הזנים המותרים לשימוש הם הגרנצ'ה והמונסטרל. רוב הקאבה נעשית יבשה עם חמיצות בינונית, ויש השפעות של הפירוק של השמרים, כי הם מתיישנים על השמרים. לאחרונה התירו גם שימוש בשרדונה ופינו נואר בשביל ייצור של קאבה, שזה משהו מעניין. מפה סיימנו גם עם ספרד, ואנחנו עוברים לדבר על איטליה. באיטליה יש לנו שני מבעבעים מפורסמים שצריך להכיר. הראשון הוא האסטי. אסטי, כשם של הכפר שנמצא בפיאמונטה, אסטי דיו-סי-ג'י, נמצא בפיאמונטה בצפון מערב איטליה, כמו שכבר דיברנו עליו בעבר. את היין עושים מענב בשם מוסקת בלן אפטיט גרן, בשיטה שנקראת שיטת האסטי, שדיברנו עליה עכשיו. העינות האלו הם תמיד מתוקים, ויש בהם יחסית מעט האלכוהול, 7%. הם נעשים בלי אופי של שמרים שהתפרקו, כדי לשמור על הפירותיות של היין. ואת היין הזה בגדול לא מיישנים, צריך לשתות אותו כמה שיותר צעיר. והמבעבע המפורסם השני שצריך להכיר מאיטליה זה הפרוסקו. פרוסקו נעשה בצפון מזרח איטליה, בשני אפלסיונים. יש לנו את פרוסקו דיו-סי, שהוא מכסה שטח רב בתוך ונטו ופריולי, ויש אזור קטן מובחר יותר, שבעצם נקרא קוניגליאנו ולדוביאדנה, DOCG. שמה שמיוחד בו זה שענבים צריכים לגדול רק בין שתי הערים האלו, קוניגליאנו וולדוביאדנה. זה בעצם אזור שנמצא על שיפוע בהרים שנמצאים צפון מערבית לוונציה. זן הענבים בשימוש לפרוסקו בעבר גם נקרא פרוסקו, אבל עקב הבלבול שינו את השם שלו לגלרה. את הפרוסקו מייצרים בשיטת הטנק ובסגנונות שונים, ברוט, אקסטרה דריי, דריי, אבל לרוב יש בהם מעט יותר סוכר מאשר רוב השמפניות והקאבה. הסוכר השיערי בפרוסקו בדרך כלל תוצאה של הפסקת התסיסה מוקדמת על ידי קירור המיכל, וכמו אסתי, את העיינות האלה אמורים לשתות בגיל צעיר ולא לישן. ובעצם מכאן אנחנו ממשיכים לגרמניה. בגרמניה יש לנו מבעבע מאוד מפורסם שנקרא סקט. גרמניה היא בעצם צרכנית המבעבעים מספר אחת בעולם. המבעבע הגרמני הכי מפורסם נקרא סקט, והוא מיוצר בשיטת הטנק, כמו פרוסקו. מה שמעניין לגבי סקט זה שיין הבסיס לייצור של המבעבע בדרך כלל מגיע מצרפת או מאיטליה, ורק בגרמניה הופכים אותו למבעבע. אם על היין יש תווית של דויצ'ר סקט, בעצם המשמעות היא שאת הכנת העין הראשוני גם עשו בגרמניה, כלומר כל התהליך נעשה בגרמניה. העינות הטובים ביותר מיוצרים מריזלינג. אם הענבים גדלים באחד האזורים המובחרים בגרמניה, כמו המוזל, ניתן לתת ליין תווית מובחרת של דויצ'ר סקט בי-איי. יצרנים מסוימים הכינו מבעבע כזה לפי השיטה המסורתית וחלק לא. פה בעצם סיימנו לדבר על המבעבעים של אירופה, העולם הישן, ונשאר לנו רק לדבר על כמה מבעבעים מהעולם החדש. ונתחיל עם אוסטרליה. מבעבעים באוסטרליה נעשים בכל מיני סגנונות, בעיקר במקומות קרים, כמו היארה ואלי, אדלייד הילס וטזמניה. לרוב מזנים כמו שרדונה ופינו נואר. העינות נעשים בכל מיני סגנונות, יש לנו וינטג', נן וינטג', רוזה, בלן דה בלן, בלן דה נואר. מבעבעים זולים יותר נעשים במקומות יותר חמים, כמו ריברניה, בשיטות של טנק או קרבוניישן, שזה השיטות היותר זולות. בדרך כלל הם יותר פירותיים, ויש מנעד יותר רחב של רמות מתיקות. המדינה הזו מייצרת הכי הרבה עינות מבעבעים אדומים שנעשים משירז. המבעבעים המוצלחים יותר נעשים בשיטה המסורתית או בשיטת הטרנספר. המבעבעים האלו, בהשוואה לאירופאים, הם בעלי גוף מלא יותר. בניו זילנד, יש ייצור של מבעבע איכותי מאוד בשיטה המסורתית מאותם זני ענבים, כמו בשמפניה. האקלימה, הימי והקור עוזרים לשרדונה והפינו נואר להבשיל מאוחר. וגם כאן מיוצרים עיינות במגוון סגנונות. הענבים גדלים כמעט בכל אזורי היין, מלבד אוקלנד, בגלל ששם יחסית חם. מלבורו מייצרת את הכמות הגדולה ביותר בתוך ניו זילנד. יש גם ייצור של סוביניון בלן מבעבע, וכל מיני שיטות, כמו קרבוניישן או שיטת טנק. אנחנו עוברים לדרום אפריקה. בדרום אפריקה מייצרים מבעבעים בשיטה המסורתית, ושם יש להם שם מיוחד. לשיטה בדרום אפריקה קוראים מתוד קאפ קלאסיק. זה צריך לזכור. הענבים גדלים בעיקר בווסטרן קייפ, והמבעבעים המובחרים ביותר נעשים משרדונה ופינו נואר. בגלל החום במדינה, הכרמים המובחרים לענבי מבעבע נטועים על מדרונות שיש להם שיפוע שדומה פונה דרומה, או שנמצאים ליד החוף כדי לקבל איזשהו אפקט של קירור. הרבה יצרני מבעבע איכותי שייכים לאיגוד אפריקאי, דרום אפריקאי, בשם קאפ קלאסיק פרודוסרס אסוסיישן, שממליץ בגדול על ישון של 12 חודשים על השמרים, אבל לפי החוק צריך לישן לפחות 9. יש גם ינות חצי יבשים ומתוקים, והם נעשים בהמון שיטות חוץ מהשיטה המסורתית. ואחרונה חביבה היא ארצות הברית. מרבית הינות מארצות הברית מגיעים בעצם מקליפורניה, כמו שאמרנו. המבעבעים המובחרים ביותר הגיעו מאזורים קרים, כרגיל. אז אנחנו מדברים במקרה של קליפורניה על לוס קרנרוס AVA ואנדרסון ואלי AVA. בדרך כלל את הפרימיום עושים בשיטה מסורתית, בדרך כלל מפינו נואר ושרדונה. הם עוברים גם ישון ממושך עם השמרים, לפעמים ממש משהו כמו 5 שנים. והמבעבעים הזולים נעשים בכל מיני שיטות יותר זולות, ועושים אותם מכל מיני זני ענבים וגם באזורים יותר חמים. בכך בעצם סיימנו לדבר על עינות המבעבעים השונים ועל הטכניקות לייצור של עינות מבעבעים, ובזה סיימנו את הפרק. ואנחנו בעצם נתראה בפרק הבא שידבר על ייצור של ינות מחוזקים. אז להתראות.